בהפסקת הצהריים שאלתי את חבריי לצוות על מה אתם רוצים שאני אדבר, וענתה לי חברה יקרה, אני לא יודעת על מה, אבל תני לנו תקווה. ואני חשבתי, אוי, אני רוצה לתת יותר מתקווה או ייאוש. משהו שהוא כלי ממשי. אני רוצה לתת משהו ממשי להיווכחות ישירה והתמודדות ישירה עם מצבי החיים השונים שאנחנו פוגשים. ואז היא אמרה לי, תספרי משהו על עצמך. אז חשבתי, אוקיי, זה קל. כי הימים שלי בתקופה האחרונה, חלקם 3 ימים בשבוע, קורים ביפו. שזאת עיר חמה. מעורבת, עירונית מאוד. כשאני מגיעה לשם ב6:15 בבוקר, הדמות הראשונה שאני בדרך כלל פוגשת זאת אישה שמתלבשת מהחצר שבה אני רואה אותה ישנה. ומסתובבת לאסוף בקבוקי פלסטיק מהפחים לפני שיאספו אותם בקחי העירייה. והיא מחייכת לי בשלום גדול, כי אנחנו נפגשנו כבר הרבה פעמים באותו רחוב. וכך מתחיל היום, והוא מתגלגל ממפגש למפגש עם אנשים שגרים ביפו. ערבית, עברית, רוסית, ותנועות ידיים, או חיוכים, או מבטים זועפים, או הכדרות של היום. וככל שחשבתי על הימים שלי, בהתכוננות לשיחה איתכם עכשיו, חשבתי שהנושא שאני רוצה להציע הוא התנועה החופשית של הלב לעומת מה שעוצר, מה שעוצר אותנו לחיות מתוך התנועה החופשית של הלב. התנועה החופשית של הלב שמתבטאת בעיניים, באוזניים, בכל שערי החושים בעצם, שיקבעו לנו בכל רגע ורגע מה נראה ומה נשאר עיוורים לו, מה נשמע ומה נמשיך להיות חרשים לו? מה יניע אותנו מתוך מה שבבודיזם אומרים כל כך יפה, האימא של טוב הלב האוניברסלי, אין קול? או מה יאטום את הלב שלנו וירדים אותנו בכל סוגי המפגשים של חיי היומיום שלנו? במילה אחרת, מה זה אומר לחיות כערים לעומת להירדם, לנמנם, לכבות, להיקבות בתוך חיינו? כשאני מדי פעם מרימה את העיניים שלי לאולם ורואה את אם מותר לי גם להשתמש במילים גדולות, את הגבורה הפשוטה והאומץ הלא מובן מאליו שיש כאן בחדר, כשאנשים באים ומתנסים בשעמום, באי שקט, במאבק הזה, שאולי לחלקכם יש כל מיני שמות שנולדים מתוכו, ואולי לא רק שמות יש שנולדים מתוכו, אולי ממש מתחילות שאלות שמערערות את הבסיס לאמון במה שאנחנו עושים פה. בשביל מה זה? אני לא עושה את זה טוב. לא יקרה כלום. לא קורה כלום. או קורה כל הסבל הזה של הכלום, של ההתפנות, לשום דבר מיוחד, מלבד הדבר הכל כך לחלקכם חדש, בצורה הפורמלית שהוא מתבצע, אבל לכולנו גם לא רק חדש, אבל איכשהו תשומת הלב לא למדה דווקא אותו לטפח, וזה החופש שלנו להיות בלי שום דרישה מעצמנו ומהסביבה. להיות לגמרי חופשיים מדרישה מעצמנו או מהסביבה, וגם כשאנחנו פוגשים את הסביבה, לפגוש אותה עם ההבדל הקטן הזה של לאפשר קודם מפגש ואחר כך היענות. לא כל הידע. באחת השיחות, באחת הדרשות היפות עם הבודה, הוא נשאל, אז מה היא? אז מה היא ההשקפה הנכונה? והתשובה שלו הייתה, מלבד לא להיתפס בכלל ברשת השקפות או דעות, לשים לב לשני התנאים להיווצרותה של השקפה נכונה, והתנאים, תנאי הבסיס, כדי שתתהווה השקפה תומכת חיים, השקפה שמאפשרת לנו להמשיך לראות מה קורה ולפגוש. התנאים לזה, הוא אמר, הם קולו של אחר ותשומת לב מתאימה. ואני נזכרת בזה כל פעם כשאני מדברת, גם כי זה מרגש אותי. קולו של אחר והשקפה מתאימה כתנאים להיווצרות השקפה מתאימה בנו. וגם כי כשאני יושבת כאן ומתרגשת לדבר אתכם, אני חושבת שחלק מההתרגשות שלי נובעת מההכרה בכך שכל כך הרבה קולות בחברה שלנו מושתקים, ושגם אנחנו לומדים להשתיק קולות בתוך עצמנו. ואני אוהבת את הפרקטיס שלוקח על עצמו לשחרר את ההשתקה, להיות בשקט נאצל, שבו אנחנו מקשיבים לקולות כולם, גם קולות שאנחנו לא רוצים לשמוע, לא אוהבים לשמוע, לא נוח לשמוע, וגם קולות שמקסים אותנו לשמוע. מפעים אותנו לשמוע, מרגש אותנו לשמוע. וגם קולות שלפעמים הם כאלה, אתם יודעים, חסרי טעם וריח מיוחדים, קולות כביכול נטרליים. ולשים לב אליהם, מכיוון שאם לא נשים לב לאופן שאנחנו מתענגים מדי על מה שמוסכם על ידינו, אנחנו עלולים סתם לטפח אינטרס עצמי, בלי להיות משוחררים מהמוסכם, מהסכמות, מכוחן של הסכמות ומוסכמות. ואם לא נשים לב לאופן שבו אנחנו נרתעים, דוחים, לא מקשיבים לקולות שלא נוח להכיר בקיום שלהם גם בנו, לשמוע שכן, גם המשפט הזה עולה. נמצא בהמשך הבורות לגבי כל הצורות שכעס, עוינות, שנאה, דחייה, ממשיכים לפעול ולא נרד לחקר השורש שלהם. לא נעקור אותם מהשורש. ואם לא נשים לב למה בעצם קורה כשכל הקולות הכביכול נטרלים האלה מסתובבים בסביבה, כל מה שקורה בחיק הנטרליות הכביכול הזאת הוא מעניין, מכיוון שיכול להיות שגם כאן יש פוטנציאל להתעורר מבורות שקופה. אתם יודעים, לא בורות, לא עוינות, לא חמדנות, הם לא רק מתנוססים עם דגל ברור שאפשר בקלות לזהות אותם. כשזה ככה, למרות שזה כביכול קשה, כי זה המצבים שאנחנו מתלוננים עליהם, אנחנו מתלוננים כשאנחנו מרגישים לפותים בתוך הקנאה, בתוך החמדנות, בתוך הרקלי, בתוך האי פרגון, אבל זה החדשות הטובות, אנחנו רואים את זה, זה ברור. אנחנו מתלוננים כשאנחנו ממש סובלים משעמום במדיטציה או נרדמים ולא יודעים איפה לשים את עצמנו. אבל תחשבו כמה זה טוב שאנחנו רואים שזה המצב, שאלה התנאים שנוצרו עכשיו בתודעה, זה פשוט התנאים, ואנחנו לפחות יודעים לתייג אותם. אבל במקומות היותר עדינים ממשיכים להסתובב, כמובן, זרעי ופירות, הדברים שאם לא נזהה, או לפחות נשים לב אליהם, נסתקרן לגביהם, לא נדע את קיומם. אני חשבתי לעצמי כבר כמה שנים שכל מיני נושאים בחיי כן פתרתי בצורה מוצלחת או לא פתרתי, אבל הגיעו לפתרונם המוצלח. כן, כמובן שצוחקים. אבל זה לא רק, אתם יודעים, המחשבות האלה, תהיינה נאיביות ככל שתהיינה, יש בהן גרגר אמת. יש דברים שאנחנו כן פותרים, אמנם לא בצורה מוחלטת, אבל כמו שאמר רבי נחמן מברסלב, גם מעט טוב הוא באמת טוב, ולא מחמת העידוד. אז גם כל הצורות שבאמת, במעט אני מרגישה כל הזמן ששחרור קורה, הקלה קורית, הזמן שלוקח לי להתאושש מי, שנאה, מכאב, יותר קצר ממה שהיה פעם. כשאני תופסת את עצמי, מתפתה עוד פעם לספר את סיפור הכאב שלי בצורה שמישהו בסיפור יוצא פחות טוב ממני. זאת הזמנה לראות, אוקיי, אוקיי. אני עוד בסביבה, באופן שהוא ממציא את עצמו. ממציא את עצמו וממשיך להמציא התרחשויות שלא משוחררות עדיין. מכל מה שלא מבין שדברים קורים. גם כתולדה של המיינד, ה-state of mind שעוד קיים. לכל אחד מהמשתתפים במצב שאנחנו בוקשים. לפני שנה ושבעה חודשים הגיח לחיי מורה הזן החדש שלי, נכד ששמו מעיין. ולראות מקרוב את מצב התודעה הזה, שמתחיל בזה שהוא עוד לא לגמרי כאן, אבל הוא גם לא איננו. כשהוא ער אני מדבר, כשהוא מקיץ, כשהוא לא ישן. וגם כשהוא ישן. ולראות כל כך גלוי, חשוף, את מצבי התודעה המשתנים, שבינתיים כל זמן שהוא עוד חף מהמצאת האני, קל לנו לתקשר, כי הוא לא מבלבל אותי. ואני קצת מבלבלת אותו, אבל הוא עוזר לי לתקן את זה מהר יחסית. לפני שבוע שאלו אותו, מעיין נחמד? יש משחק כל המבוגרים עליו, אתם יודעים, במפגשים המשפחתיים, כל המשפחה. אז הוא אמר, לא. מעיין חמוד? לא. מעיין כועס? והמשיכו להציע לו. הוא אמר לכל, לא. מה שאלו אותו, אז מה מעיין? הוא הסתכל, הוא אמר, מעיין. מעייני. מעיין, מעייני. קורא לעצמו, עייני. וזה הספיק לו. זה הספיק לו ככתובת, כי הוא עוד חף מלנסות או להזדקק, לנחס לעצמו איכויות שמתעוררות בסביבתו. זה לא שהוא מסתובב בעולם, ואם הוא רואה את העולם מחייך אליו, הוא מתחיל את המחשבה, או, אני כל כך נהדר. לא, הוא פשוט מחייך בחזרה. ואם הוא נבהל, הוא פשוט נבהל בחזרה. ואני רק ממשיכה להתבונן בפליאה ומודה לכל רגע של הזכרות, איך הוא מזכיר לי ומנחיח בשבילי שהאני זאת המצאה והיא ריקה, היא נשארת ריקה. מממשות מקובעת. ואיך לדבר על זה באופן שיתרום להבנה ולשחרור. כשהייתי איתו בגן השעשועים לפני שלושה שבועות, אני חושבת, ניגשה אליו ילדה קצת יותר גדולה ממנו, היא נראתה, אבל נמוכה יותר ממנו ודקיקה מאוד, הוא כזה. ניגשה אליו, ובלי שום התראה, אני לא הספקתי, ג'ק רובינסון אפילו להתקרב, לא הספקתי, הוא היה קצת רחוק ממני, על גשר כזה תלוי בין שתי נדנדות, בין שתי מגלשות. היא ניגשה אליו וטרח, נתנה לו דחיפה, די חזקה. ואני נזעקתי מיד, באתי מהר, ובינתיים הוא כבר הספיק להגיב. והאופן שהוא הגיב, זה היה, הוא הסתכל עליה בעיניים קצת עם תמיהה כזאת, ואמר לה, היה אני עדין. אני אף פעם לא אמרתי לו שהוא עדין. אני לא יודעת מאיפה הוא שמע את המילה הזאת. זה הדהים אותי, והדהים אותי לראות את ההשפעה של זה על הילדה. היא נעצרה. ואחר כך היא התחילה להיות כמו גרופי כזאת שלו. אבל הוא קצת נשאר עוד עם הזיכרון של הדחיפה, אני חושבת, כי כל פעם שהיא ניסתה להתקרב יותר, ממש להתקרב אל הפיזי, קצת עשה ככה, אבל הוא מסתכל, הם ממשיכו להסתכל אחד לשנייה. ואני חשבתי על הכנות הזאת, שמתוכה אפשר לדווח על עצמך גם בלב הפגיעה, בצורה שאין בה עלבון לאף אחד, ויש בה סוג של, אם תחשבו על זה, סוג של הנחיות פעולה, לא? בדבר הזה, אם הוא עדין, צריך להתייחס פה בעדינות, נתן הנחיות לפעולה, זה עדין הדבר הזה. את רוצה לגעת, אז עדין. וכשאנחנו מגיבים לאחרים, איך להגיב עם כאלה הנחיות ברורות לגבי מה היינו רוצים מהם? בלי כל ההתעכבות שקורית בפירושים ובתגובות האחרות למה שקורה עכשיו. אז אם יש לי תקווה, זה התקווה שאני פוסעת מחדש על דרך שנפתחת כל פעם יותר ויותר. ליכולת לדווח לעצמי, על עצמי ועל אחרים, באיזשהו אופן שיש בו ראשוניות. ושיש בו את האינטימיות של ההתרחשות. כי תחשבו גם איזה אינטימיות יש בתוך המשפט הזה. אני עדין. אבל אתם יודעים, צריך לרצות את זה. צריך להתכוון לזה כדי שזה יקרה. לפעמים זה גם קורה בלי שמתכוונים, כמתנה. ואני נזכרת עכשיו במתנות קטנות מהסוג הזה שאני מקבלת מאנשים שיש בהם את תנועת הלב הפותח והנפתח. למשל, כשאני יושבת על ספסל ומוצאת את עצמי מחייכת מתוך הרהור שעולה בי, ואז העיניים מתרוממות למעלה ופוגשות אדם שהולך מולי. ומשהו בי נבהל. ואני מורידה את המבט, כי פתאום אני מחייכת ולא התכוונתי לחייך. והוא אומר לי מיד, זה בסדר, את רק מחייכת. וישר משחרר אותי מהמבוכה. והשאלה שאני רוצה לפתוח לעצמי ולאחרים, למה אנחנו נבוכים במצבים כאלה? אם חושבים על זה, בואו נחשוב על זה. ממתי נהיינו קמצנים כאלה? שלא נעים לנו להתאפס באיזשהו עודף של לב פתוח, לחייך, לשמוח, או לבכות, או להצטער. להתאפס ולהיראות בהלכי הרגש שלנו, כפי שהם. בלי שרירים שאנחנו מפתחים להיות מסיכה או הרחקה מהגוף שלנו. כי יש משהו בגוף נפש שלנו, בגוף תודעה נפש שלנו, למי שהמילה נפש יש לה ים שלם של אסוציאציות, אבל בתודעה, בהירות שלנו, עם יכולת המודעות העצמית הפשוטה, באחדות הזאת של הקיום, כגוף חש, מרגיש, עם רגש, עם יכולת לחשוב, עם יכולת לאהוב, וכאן המילה שאני רוצה קצת להניח לה, ובבקשה לבקש מכם, אני לא יודעת אם תצליחו, תצליחו אי פעם לשכוח את הוליווד. תצליחו אי פעם לשכוח את הסיפורים הכל כך מתאים, את הדימויים האינסופיים של אהבה כזה ולא כזה. כדי להמשיך לחקור בתוכנו איפה האהבה עכשיו, כי היא נמצאת גם אם לא מתנוסס עליה דגל של רגשנות, ואפילו כשאין לה טעם של רגש, וזה עדין להמשיך לדבר על זה, על כל הצורות שאותי נורא מרגשות, כי אני כל הזמן פוגשת אותה. גם כשהאנשים בוכים איתי או מתלוננים באוזניי על היעדרה, ואז אני נשארת עם התמיהה שאני מחזירה לכם כשאלה. אני ממציאה את זה? אני ממציאה את זה שאני רואה שהבן אדם כן אוהב ומזמינה אותו? זו המצאה שלי, כי אני לא מסוגלת להאמין שמה שקיים עוד לפני שהוא נולד כרגש לא נגמר כשהרגש משתנה. ובכלל, מה אנחנו יודעים על האנרגיות האלה שיש בהם חיים ושמקיימות חיים? ואיך נמשיך לקיים גם את המפגשים, גם את ההתאבויות, את הלידות של דברים, גם את משך הזמן שדברים מתקיימים בצורות מסוימות, וגם את הרגע שאז דרכנו נפרדות, ואי אפשר להמשיך לקיים את הדברים בצורה שהייתה להם. ומה מאהבה הוא כל משחק הצורות? ומה עמוק מכל צורה, קודם לכל צורה, ממשיך לפעום ולחיות. אולי זה לא חשוב כל כך. אני לא יודעת אם זה צריך להיות כל כך חשוב. השוליים הרחבים האלה, שלי באופן אישי, מהבהבים. אמא של אמו של אבי בני, שהוא לא בן זוגי עכשיו, והיא נפטרה לפני כמה שנים. היא הייתה ניצולת אושוויץ. היא מספר על היד בזיכרונות קשים. אבל היא הייתה אישה מספיק מופלאה וחכמה. והיא ידעה לומר לנו באומץ שיש המון זיכרונות מתוקים מאושוויץ. זה לא אומר שהיא מתגעגעת לשם. אבל זה אומר שהיא ידעה להבחין באין ספור רגעי אנושיות, והיא אספה אותם כמו עגלי טל, אבני חן, כל הדבר ששמר על הלב שלה ושמר על העיניים שלה להיות ברוקות ומלאות חיים. ולפעמים מתקשה מהאופן שהיא מצאה את החברה מחייבת אותה לנרטיבים מסוימים של קורבנות וזיכרון. זה קומם אותה. זה קומם אותה שהיא לא יכלה לספר שהאישה שהצילה את חייה הייתה הגרמניה במקום, שאמרה לה, מחר אל תלכי לשם. ושהיא נשארה אסירת תודה לה. והיו לה הרבה סיפורים כאלה. שהיא אהבה לספר, ואני הרגשתי תודה עליהם. אני לא יודעת מה הייתי עושה אם השפה שלה הייתה אחרת. מתוך החובה שלפעמים אנחנו מרגישים לשמוע סיפורים, גם כשמשהו בלב שלנו מרגיש כובד או אי נחת בנוכחות של סיפור מסופר. ולהקשיב לכל הצורות שהלב ממשיך לספר לנו, את הכובד, את אי הנחת, את המשך הסקרנות ואת האומץ לרצות לדעת איך אנשים חיים בכל מיני תנאים חיים, בלי שנהפוך את הסבל למסכה שאז נצבעת במין שחור כזה, אני לא יודעת, אין לי מילים מספיק רגישות בשביל לנסות להגיד את זה. איך לשמוע את האמת שבכל צורת חיים, כדי להבין מה מקיים את החיים כחיים. הרי לא יהיו חיים אם אין תנאים שמקיימים אותם. והיכולת של אנשים לקיים חיים היא ממש, ממש מפתיעה. אם נרצה ללמוד להיות מופתעים, בלי לשים עליהם. בלי לשים על עצמנו. בלי להפחיד את עצמנו. מתוך מה שאני קוראת לו מסכת הסבל, ואני אומרת את זה לא כי לא קיים שם גם כאב ממשי ואנושיות אמיתית שנלחמת על חייה וזקוקה לתנאים הרבה יותר טובים. מהתנאים של אושוויץ כמובן. ב-30 ליוני, ב-20 ליוני, שזה עוד מעט, מתקיים, אתם יודעים, יום הפליט הבינלאומי. וזה לפעמים מעניין אותי איך דווקא במסורת היהודית יש משהו שלא הרבה רחוק, לא הרבה אחרי חג הפסח, ביציאת מצרים, וההיזכרות מאיפה באנו, מאפריקה, ערב רב, לא מתורבת, או כל מיני, אני לא יודעת, שבטים רבים. לא ישראלי, אה? אז לא הרבה רחוק מהיום הזה שאנחנו נזכרים במורשת אבותינו, יש את יום הפליט. ואנחנו עכשיו בעלי הארץ. בעלי המקום. המקום שעדיין לא החליט על הגבול שלו, על הגבולות שלו, מה מקומנו. ואני מקווה שאתם לא חושדים בי אני לא פה לקדם דעות או עמדות. פתרונות לסכסוכים על טריטוריה הם לפעמים קשים בעולמות החי והצומח. אנחנו רואים עצים ושיחים ובתא ועצים שהם טפילים ובפנים ואנחנו רואים גם בין חיות מריבות על טריטוריה וגם בבני אדם. אז אנחנו מדברים על איך להתחלק במשאבים, איך לשים לב למשאבים שאנחנו ניזונים מהם ותלויים בהם ורוצים להמשיך לקיים אותם. וכשאנחנו מתרגלים, אנחנו מתרגלים את ההיפתחות למשאב המשוחרר מזהות מסוימת, למשאב שאין לו שייכות שבא עם גבול, אלא אוניברסלי, המשאב של לב ער, מודע, פוגש, שמבקש לשאול האם זה אפשרי לכולם לחיות כאן. לכל אלה, דרך אגב, שכבר חיים כאן, אז התשובה כבר ניתנת. כן, זה אפשרי כי זה מתקיים. עכשיו נשאלת השאלה, על איזה תנאים נוותר, איזה תנאים נציע, איזה תנאים נשב ביחד, נחשוב עליהם, נמציא אותם. מי יודע? איזה תנאים אנחנו עוד יכולים להמציא כדי שיהיה לכולנו תנאים מספיק טובים תחת השמש והירח והכוכבים וכיפת השמיים. וכאתנחת מהמילים של עצמי, אני רוצה להקריא לכם שיר קצר, שיר של ויסלבה שימבורסקה, מתוך הספר סוף וההתחלה, שנקרא שמיים. מזה היה צריך להתחיל שמיים, חלון ללא עדן, ללא מסגרת, ללא שמשות, פתח ומאום מלבד זאת, אך פתוח לרווחה. אינני חייבת לחכות ללילה בהיר או להרים את ראשי כדי להתבונן בשמיים. יש לי שמיים מאחורי גבי בהישג יד ועל אף הפיים. השמיים מתהדקים מסביבי, מרימים מלמטה. אפילו ההרים הכי גבוהים אינם קרובים לשמיים יותר מן העמקים הכי עמוקים. אין הם נוכחים בשום מקום יותר מאשר במקום אחר. מי שרוצה לקרוא את השיר עד סופו, אני אתלה את השיר אחר כך בסוף הריטריט על הלוח. הקול שלי, כמו כל תופעות הנוכחות שלנו, הוא לא, כמו שקל לשמוע, תופעה קבועה ויציבה. אז אני לא יכולה רק לשמוח או לסמוך על איך שהוא מתנהג. ואני מודה לכם על ההקשבה, על האמון, על האופן שאתם עוזרים לי כל פעם לפגוש את המגבלות של עצמי ולהאמין שאתם לא מודדים אותי על סמך המגבלות האלה, כמו שאני מחויבת, רוצה ומתכוונת לפגוש אתכם, לא מודדת אתכם לפי מגבלות הרגע או לפי מגבלות הדיווח שלכם על עצמכם. שואפת שניפגש בעזרת היכולת של השפה לגשר, למסור, לדווח, אבל גם באותם מבטים שאנחנו מחליפים בעיניים, וגם בהקשבה של הלב שמתבצעת בשמיים האלה, שכל כך יפה היא תיארה, השמיים שהם גם בתוך האף הפיים כשהם סגורות, השמיים שבתוכנו, שבינינו, שלא חייבות אפילו להחליף מבט כדי להתקיים. איך נפסיק למדוד את עצמנו במידת המחשבות והרגשות של הרגע? איך רק את ההבדל הזה לפגוש, אבל בלי לתחום ולמדוד. רק לדעת את הרגע כרגע. שלא יוליד בתוכו את הבנייה הזאת. שהיא מעבר לרגע של הכחות הזאת, שמתחילה להאמין שאנחנו כגודל מרחב ההתנסות שלנו כרגע. ואנחנו הרי פה כדי להמשיך לפתוח את הלב למרחבי התנסות. שלא יוכלו להיות בחוץ יותר גדולים ועמוקים מכפי שנעיז לפתוח בתוך עצמנו, לעצמנו, לשחרר, לדעת, גם מתוך הזכרות, שעולה מחדש לפעמים במדיטציה, לסמוך על המרחבים הגדולים של לב שאין לו שיעור, של אהבה שלא יודעת גבולות, שהגמול הגדול שלה הוא גמול של שלום, של שקט, של פחות מתח, של שחרור. אני רוצה לסיום לסיים עם המילים גם מאחת הדרשות. שיש לי מנהג מגונה משום מה לא לרשום אותם, ואז אני שוכחת כשאני רוצה לשתף איזה דרשה זאת בדיוק. אחר כך נברר. May I become at all times, both now and forever, a protector for those without protection, a guide for those who have lost their way, a ship for those with oceans to cross, a bridge for those with rivers to cross, a sanctuary for those in danger, a lamp for those without light, a place of refuge for those who lack shelter, and a servant to all in need. בואו נשב עם האספיריישן הזה. מי ייתן לכל הברואים יחיו שלום בהרמוניה, משוחררים מחמדנות, שנאה.